יאללה, אז בואו נתחיל חברים. ככה בגדול, כמו שאמרתי לפני לפני איזה כמה דקות, קודם כל יש הקלטה. יש פה חבר'ה במילואים וכל מיני חיילים ואנשים שלא יכלו להגיע, אז ביקשו שאני אקליט, אז מן הסתם אנחנו גם נקליט. יהיה לנו גם, פתחתי את הוואטסאפ שכולם יוכלו לשאול שאלות, אז אם יש לכם שאלות, עדיף שזה יהיה בקבוצה עצמה כי היא זאת שפתוחה, כי לשלוח לי בפרטים זה רק ממלא לי ככה ואני לא מצליח לראות את כל ההודעות. זהו חברים, אז יאללה בואו נתחיל ובטח הצטרפו עוד ועוד אנשים, אני רואה שהם מצטרפים. אז ככה שמתי את כולם על השטק. מקסימום אחר כך שיהיו שאלות והכל, אז אני אדליק כל אחד ואחת מכם מי שירצה לשאול שאלות, אבל עדיף באמת בקבוצה, מה עניינים נתי. טוב, אז ככה. חברים, ימים לא פשוטים עוברים באמת על כולנו. באמת התקופה המטורפת הזאת עם החמאס בגבול רצועת עזה, 1,400 הרוגים, 240 חטופים, אין ספק שזה מכה שלא ידענו מאז מלחמת יום כיפור, לדעתי אפילו יותר גרוע מזה, זה באמת לא נתפס. אני חייב להודות שבשבועיים הראשונים ככה גם אני די הייתי משותק והייתי צמוד לחדשות. לצערי גם מישהי מהמשפחה שלי, הבת של בת דודה שלי, היא הייתה באותה מסיבה בשבת הארורה הזאת והיא לא חזרה משם. ובכל זאת בוא נראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה מבחינה כלכלית, כי יש פה באמת לא רק משבר ביטחוני, יש פה גם משבר כלכלי מאוד מאוד רציני שמשפיע על כולנו, אנחנו גם בזה נדבר. אני קודם כל אספר טיפה על עצמי, למי שלא יודע, אז נעים מאוד, קוראים לי יריב, יריב פז, אני מתעסק בנדל"ן משנת 2005. הייתה לי חברה שהייתה עושה צלצולים בסלולר, ועם הכסף קניתי המון נדל"ן שקיים עד היום. ובגדול אנחנו מלווים משקיעים לקנות דירות, ואנחנו עושים את זה בעיר חיפה, אנחנו עושים עבורם את הכל מההתחלה ועד הסוף. אני מרצה ב-BDO, RES, ומרכז הבנייה הישראלי, חי ונושם נדל"ן, מפרשן הרבה בעיתונות, גלובס, דה מרקר וביז פורטל. אז ככה, אין ספק שהמשבר הזה הוא באמת לא רק משבר ביטחוני, הוא גם משבר כלכלי. הרבה אנשים יוצאים לחל"ת, הרבה אנשים שיש להם עסק מרגישים ירידה מאוד מאוד משמעותית, ולכן יש לנו הרבה, אני לא רוצה להגיד את המילה הזדמנות, כי זה לא נשמע כל כך טוב, אבל יש הרבה אנשים שהם motivated sellers. Motivated sellers זה אנשים שיש להם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה למכור את הנכס. וזה אומר שאנחנו הקונים, יש לנו יותר מקום למשא ומתן כדי להוריד במחיר. אז ככה, לפני המשבר בעצם, מה שהיה לנו, זה נראה כמו נצח, אבל זה בסך הכל היה לפני חודש וטיפה יותר, היה לנו סוג של קיפאון בעולם הנדל"ן. היזמים, הקבלנים, יצאו במבצעים של 20-80, שעכשיו גם שינו את זה ל-15%, 85%, מה שאומר שהיו צריכים לפתות את הקונים לקנות דירות. הריבית היא זאת שגרמה לסוג של קיפאון, שהיא טיפסה מריבית כמעט אפסית שהייתה פה במשך למעשה משנת 2008, והיא טיפסה ל-4.75%. אנחנו תכף נדבר גם על הריבית ומה הולך להיות איתה. ובאמת השוק הזה היה מאוד מאוד חלש, אבל הוא התחיל טיפה להתחזק ממש בחודש האחרון לפני המלחמה. חשוב מאוד להדגיש שנדלן זה לא כמו שוק ההון. נדלן מתנהד אחרת משוק ההון. זאת אומרת שברגע שיש משבר ביטחוני, הדבר הראשון שקורה זה ששוק ההון מתרסק. שוק הנדלן הוא לא כזה, והוא לא מגיב כל כך מהר למשברים, ולמעשה, תכף אנחנו נדבר על זה, תמיד אחרי מלחמות, מחירי הנדלן הם עולים. הוצאתי ממש את כל הנתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוובינר הקודם, דיברתי על זה בהרחבה של איזה 20 דקות, אני אדבר על זה פה בשתי דקות, אני אתן את הנתונים, מה היה לנו במלחמות השונות, ונמשיך משם. לא סתם בזמנו דן חלוץ לפני מלחמת לבנון השנייה, שלפני שהוא יצא למלחמה, הוא מכר את תיק המניות שלו, אבל שוק הנדלן הוא לא מתנהל בצורה כזאת. פעם אמרו פה רק הטילים יורידו את המחירים, אבל זה לא כל כך קורה. אז ככה, אם נעבור רגע מבחינה היסטורית על מה שהיה פה אחרי המלחמות, ככה נעבור מלחמה מלחמה, אבל נעשה את זה מאוד מהר. אם אני אסכם את זה, אחרי כל מלחמה מחירי הנדלן עולים. מלחמת ששת הימים שהייתה ביוני 67, התחילו לעשות את זה בשנות ה-60, את כל הבדיקה של הנדלן והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפני זה אין כל כך נתונים. אז בשנת 67 מחירי הנדלן ישר אחרי המלחמה עלו ב-6%, בשנה השנייה והשלישית הם עלו ב-14.5% ישר אחרי המלחמה. מלחמת יום כיפור שהייתה בשנת 73, שהרבה משווים בין מה שקרה לנו עכשיו למלחמת יום כיפור, אז במלחמת יום כיפור שהייתה בשנת 73, מחירי הנדלן עלו ב-6%, שזה הירידה הכי קטנה, סליחה, העלייה הכי קטנה שהייתה אחרי מלחמה, אבל לאחר מכן מחירי הנדלן עלו ב-11%, סליחה, בשנת 1974, סליחה, המחירים עלו ב-38.5%, ואחר כך 11%, 10%, עד לשנת 1977, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו מדברים על עליות מחירים אחרי המלחמות, כמעט באופן, לא כמעט, באופן סיסטמטי. נמשיך למלחמת לבנון הראשונה, שהייתה בשנת ה-80, מחירי הנדלן עלו בשנת 85-86 ב-28%, תקשיבו טוב, 28%, שנה אחרי 16%, בשנת 1988, עלו מחירי הנדלן ב-18.5%, אוקיי? מלחמת המפרץ, אנחנו ממשיכים למלחמת המפרץ, אני אז הייתי חייל, בדיוק התגייסתי שנת 91, אני התגייסתי בספטמבר 90, המלחמה הייתה מאוד מאוד קצרה, אז זה היה נראה כמו נצח, אבל מחירי הנדלן בשנת ה-90 עלו ב-30, סליחה, בשנת 91 עלו ב-30%, בשנת 92 הם עלו ב-10%, ואחר כך בשנת 1994 מחירי הנדלן עלו ב-29%. אוקיי? אינתיפאדה שנייה, הנה אני עושה את זה קצר ואנחנו כבר נסיים את כל זה, אבל רק בשביל שתבינו את הרעיון, מלחמת, סליחה, אינתיפאדה הראשונה, השנייה, שנת 2001-2002, אז בשנת 2000 מחירי הנדלן באמת ירדו ב-5%, אבל זה יותר קשור למשבר שהיה לנו עם עליית הריבית שהייתה אז בזמנו 15%, ולמרות זאת, אחרי האינטיפאדה מחירי הנדלן עלו, כנ"ל במלחמת לבנון, שבתחילת המלחמה, זה היה בשנת 2007, מלחמת לבנון השנייה, במלחמה עצמה מחירי הנדלן ירדו ב-1.6% בסך הכל, אבל אחר כך בשנת 2007-2008 מחירי הנדלן טסו כמו שלא טסו במהלך שני עשורים. כולנו זוכרים מה היה פה משנת 2008, שמחירי הנדלן באמת עלו, וככה זה קורה תמיד. אני רוצה רגע גם להשוות במה שהיה פה בקורונה. זאת לא הייתה מלחמה, אבל זה גם היה סוג של משבר. אז בקורונה, מה שקרה, שהיה מצב מאוד מאוד דומה לעכשיו, גם אז דיברו על חלטים, גם אז דיברו על זה שעסקים נמצאים במשבר, כולם היו בטוחים שמחירי הנדלן התרסקו, ומה קרה? כולנו היום כבר יודעים מה קרה למחירים, המחירים עלו. תראו, מה שקורה במשברים, שקורים כמה דברים. קודם כל, אנחנו לא מצליחים נפשית להרים את עצמנו ובכלל להיות באיזשהו מוד של קניות. זה הדבר הראשון. זה נקרא, אגב, מדד מצב רוח. בסדר? ברגע שמדד המצב רוח שלנו הוא נמצא באיזשהו מקום מאוד מאוד נמוך, אנשים אין להם בכלל את המחשבה ללכת לקניות, בקניות בקניון ובשום דבר, האמת, למעט אולי אכילה רגשית ושאנשים קונים אוכל, אנשים בכלל אין להם חשק לקניות. אבל אחרי מלחמה לאנשים יש יותר מצב רוח, זאת אומרת שברגע שתהיה לנו איזושהי תמונת ניצחון, אז מחירי הנדלן יטוסו. זה דבר אחד. דבר שני, נדבר רגע על הריבית. מה שקורה זה כרגע הריבית עומדת על 4.75%. אוקיי? בקריאת ריבית האחרונה, הריבית לא עלתה באופן, כאילו, אם לא הייתה מלחמה, זה היה באמת באופן מפתיע, אבל מדברים על זה שכנראה יורידו את הריבית. מן סתם כולנו יודעים מה קורה שמורידים את הריבית. ריבית נמוכה זה דלק לנדלן, ריבית גבוהה מצננת את מחירי הנדלן, כי זה בעצם מה שקובע כמה שאנחנו נשלם את המשכנתא. עוד דבר זה גם שער הדולר. שער הדולר לפני שבוע, 10 ימים, הוא חצה את רף ה4 שקלים, ולכן יש פה איזשהו סוג של משבר שאי אפשר להתעלם ממנו. דרך אגב, המשבר הזה הוא לא משפיע רק על קניות עצמם, הוא גם מאוד מאוד משפיע על שוק השכירות. יש פה איזה כמה חבר'ה שאני מזהה אותם, שהם יכולים להעיד שפעם היינו הזכרנו להם את הדירה, פעם זה עד לפני חודש, כן? יכולים להעיד שהזכרנו להם דירות לפעמים בשעות, ויש גם כאלה בימים בודדים, ויש כאלה גם של שעות, אבל נכון להיום יש לנו גם לא מעט חבר'ה שיותר קשה להזכיר את הדירות. מה שאנחנו עושים, ואני מציע לכל מי שיש לו דירה כרגע להשכרה, אז הוא בטח מרגיש את כמות הטלפונים הנמוכה. יש לי משקיע ששם מודעה, בקושי שיחה אחת בשבוע הוא מקבל. מי שמתקשר אליו זה רק מתווכים, להציע לו לשאול אם הוא רוצה למכור את הדירה, אבל שוק השכירות כרגע לא נמצא במצב שהוא טוב. מכיוון שאנשים לא עושים איזה שהם מהלכים של שכירות ולא משדרגים דיור ולא עושים כלום, והשוק גם פה הוא מאוד מאוד כפול. לא רק זה, המון עולים חדשים, גם כאלה מאוקראינה, ברחו מהארץ, כי ברחו ממלחמה, לא כדי להגיע למלחמה נוספת, הרבה חיילים, הרבה מילואימניקים גויסו, ולכן השוק הזה הוא שוק שהוא כפול. אנשים שרוצים להשכיר את הדירה שלהם יותר מהר, אני מתחנן אליכם, בבקשה תורידו את המחיר. אני מעדיף דירה שתזכירו אותה בפחות כסף, אבל שהיא לא תעמוד ריקה. כי מה שאנשים לא עושים לפעמים זה את החישוב הפשוט, שאם נניח הסחירות של דירה היא 3,000 שקל בחודש, לא נורא אם תורידו ל-2,500 שקל. אני יודע שיכול להיות שהמשכנתא היא יותר גבוהה, אבל בסופו של דבר, דירה שתעמוד עכשיו חודש, אולי אפילו חודשיים, זה הפסד של 6,000 שקל. 6,000 שקל לחלק ל-12 חודשים, אם אני אעשה את החישוב לפי חודש, זה יוצא משהו בסביבות ה-500 שקל. זה כאילו הזכרתם את הדירה ב-2,500 שקל, זה בדיוק אותו דבר. ולכן, א', להוריד את מחיר הדירה, ב', לפרסם את הדירה ככל שאפשר. כמה שיותר, מודעה מודגשת, מודעה מודגשת, פייסבוק, כל מקום שרק אפשר, מתווכים הכל, לפרסם את הדירה כמה שיותר. והדבר השלישי שהוא לא פחות חשוב, בבקשה שהדירה תהיה טובה ושהדירה תהיה מזמינה ושהיא תיראה טוב. בזכות שלושת הפרמטרים האלו, זה מה שיעזור להזכיר את הדירה יותר מהר. יש פה חבר'ה, רואה מישהי שקוראים לה אפרת, שהיא באמת ביקשה שנענה על השאלה הזאת, שיש לה דירה, כנראה למדה אצלנו איזה משהו כזה, כי היא כותבת שיש פה דירה בבאר שבע, שהדירה עומדת הרבה זמן, אז זה הפתרון, שלושת הדברים האלה, פרסום, שיווק טוב, להוריד את המחיר ופשוט, לשדרג את הדירה שתהיה כמה שיותר מזמינה כדי להזכיר אותה, שנזכיר אותה. המלחמה, חברים, לא תהיה פה לנצח, ואני רוצה להאמין ששבועות בודדים המלחמה הזאת תיגמר ותהיה לנו תמונת ניצחון ויהיה לנו פה איזשהו פרוספריטי, בדיוק כמו שהיה לנו אחרי הקורונה. איך קרה שמחירי הנדלן מה-15 לפברואר אומר שהתחילו החיסונים, מחירי הנדלן טסו ב-20%, בדיוק בגלל זה. הייתה לנו תמונת ניצחון בזה שהיו לנו את הזריקות והיו לנו את החיסונים, ומאז מחירי הנדלן רק טסו. את אותו דבר יהיה עכשיו. גם עכשיו, חברים, אין משקיעים, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שאם חברה, נניח כמונו לליווי משקיעים, הייתה מלווה 10-12 משקיעים מדי חודש, נכון להיום אנחנו עומדים על איזה 4-6 משקיעים. זאת אומרת שיש פה ירידה משמעותית, עשינו 50%, יש בטח כאלה שיותר וכאלה שפחות, אבל בטח שיש צניחה. מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר הדבר הזה שאנשים שרוצים למכור דירה ומפרסמים דירה למכירה, הם מקבלים פחות טלפונים. זה אומר, וגם זו שאלה ששאלו אותי גם, האם שווה לי עכשיו למכור את הדירה ולקנות דירה חדשה. אז ככה, בתקופה שכזאת, מי שלא צריך למכור את הדירה, אין מה למכור את הדירה, אוקיי? אלא אם כן אתם מוכרים את הדירה לא ממקום של לחץ, אוקיי? רוב האנשים שמוכרים עכשיו דירות, הם מוכרים את הדירות ממקום של לחץ. למה? כי הוציאו אותם לחל"ת, בגלל שיש להם ירידה בעסק, הם חוששים במצב הביטחוני, או 1001 סיבות שהם סביב המלחמה הזאת. אם לא חייבים למכור את הדירה, בבקשה לא למכור את הדירה. אנחנו כמשקיעים, זה זמן, ואני, סליחה שאני אומר את זה, כי זה לא פופולרי וזה לא בסדר, ועדיין התותחים רועמים והכל, אבל מי שרוצה לעשות את הקפיצה הנדלנית שלו, הכלכלית שלו, בזמני משבר, זה הזמן הטוב ביותר. ושוב, אני מצטער שאני אומר את זה, וזה באמת לא פופולרי ולא בסדר ולא הכל, אבל זו תקופה מצוינת לקנות דירות, ולאו דווקא למכור. ובכל זאת, יש לנו בערך 4 משקיעים שעשו אקזיט בחודש וחצי האחרונים. המשקיעים האלו מכרו את הדירה, את הדירות שלהם, בזמן המלחמה, אבל אלה דירות שהחלטנו על תג מחיר עוד לפני המלחמה, תג מחיר שהוא מאוד מאוד גבוה, ולשמחתי הם גם קיבלו את מה שהם זה. כמובן שאם היו רוצים להוריד לנו במחיר והכל, אז לא היינו מורידים במחיר, כי הם רצו למכור ממקום של אקזיט ולא ממקום של לחץ. ולכן, אם אתם רוצים לשדרג את ההשקעה שלכם, זה יכול להיות מצוין. למה? כי נניח במחירי הנדלן יעלו ב-20%, והאמינו לי חברים, לא סתם הקראתי את כל המספרים האלו לפני, אתם שומעים את הוובינר הזה מפסיכופת שהסתובב במלחמת לבנון השנייה בחיפה וראה דירות, שבתקופת הסגר ראה דירות שכולם היו עם מסכות ואסור היה להסתובב גם עם מכוניות, הלכתי לראות דירות, עברנו לא מעט מלחמות, צוק איתן, שובר חומות, אני כבר לא זוכר את כל השמות, גם בבאר שבע בזמנו היינו הולכים לראות דירות, אלו הדירות הטובות ביותר שאפשר היה להשיג, מכיוון שתכף יהיה פה מצב שא' ננצח, ב' זה האנטישמיות שיש בעולם, שגרום לאנשים לקנות פה דירות ממקום בטוח. זאת אומרת, שאני בקשר עם מתווכת מירושלים, ששאלתי אותה דווקא אתמול או שלשום, תגידי, מה קורה בירושלים? אמרה לי, תשמע, צרפתים, יש טלפונים, ועוד חבר'ה שלנו שככה למדו איתנו, שהם מתעסקים גם בנדלן, חלקם גם בתל אביב, כבר מדברים על זה שהטלפונים מתחילים לצלצל, והאנשים מכל העולם יהודים מחפשים לקנות פה דירות. לכן, מי שקונה עכשיו דירה, זה בעצם זמן טוב. דבר נוסף שהייתי רוצה לדבר איתכם עליו, זה מה הבנקים בעצם נותנים. אוקיי? חשוב שתדעו, אנשים שיש להם דירה, אנשים שאין להם דירה, מתכוונים לקנות דירה או משהו כזה, אז בעצם מה הבנקים מתכוונים לתת. ככה, אז קודם כל שתדעו שהדברים האלה נזילים והם משתנים ממש מדי שבוע, אפילו לפעמים מדי יום. נכון לעכשיו, בנק ישראל הוא בעצם עושה הפרדה בין האוכלוסיות השונות, והוא מפריד אנשים מהמרחק שהם גרים מעוטף עזה, והאם הם במילואים או לא. אלה האוכלוסייה הראשונה. אז ככה, אנשים שגרים 30 קילומטר מעוטף עזה, או חיילי מילואים, או אנשים שפונו מהבית, או שהיה להם מוות מדרגה ראשונה, לא עלינו, יוכלו לקבל מינימום 3 חודשים של הלוואה, יוכלו לדחות, סליחה, את ההלוואה למינימום של 3 חודשים, ולדחות אותה לעוד 4 שנים, או לפרוס אותה לעוד 4 שנים. זאת אומרת, שאם נניח החזר המשכנתא הוא 3,000 שקל בחודש, 3,000 שקל כפול 3 חודשים, אז אנחנו מדברים על 9,000 שקל, אפשר יהיה לפרוס את זה ל4 שנים, כאשר זה בעצם מצטרף למשכנתא. זאת אומרת, 9,000 שקל לחלק ל4 שנים, ההחזר ככל שהוא יהיה, לא יודע מה, כמה מאות שקלים, הוא יתווסף למשכנתא. הקבוצה השנייה זה בעצם כל שאר האנשים שאפשר יהיה להקפיא את המשכנתא, ואם יש החזר של נניח 5,000 שקל, אפשר בבקשה מהבנק שהמשכנתא עצמה היא תהיה בסוף התקופה, אבל וחשוב לקחת את זה בחשבון, מי שלא חייב לעשות את זה, בבקשה לא לעשות את זה, מהסיבה הפשוטה שהצטברו לזה הרבה ריביות, ובסופו של דבר, ה-5,000 שקל החזר בחודש כפול 3 חודשים, 15,000 שקלים, זה הצטבר לסכומים מאוד מאוד גבוהים, במיוחד אם פורסים את זה לעוד 30 שנה. אז ככה, מה בעצם צריך לעשות? אז ככה, אספר לכם איזה סיפור קטן שקרה לי לפני שבוע. כמו שאני עושה מדי שבוע, אני שולח לרשימה של מתווכים, 130 מתווכים, היי, מה הולך? יש איזו דירה מעניינת? אני תמיד עושה את זה ככה בשביל שאני אוכל לשלוח את זה אליי גם לגברים וגם לנשים. ואני שולח את זה לרשימת תפוצה, ובחלק גדול מהמקרים אני לא מקבל תשובה, בתקופות רגילות לא מקבל תשובה, או שכן, או שאומרים לי לא, ואין דירות וכו' וכו'. הפעם אני יכול לומר לכם שקיבלתי גם עסקאות שלא קשורות למציאות, כמו תמיד, אבל קיבלנו גם עסקאות שהן עסקאות מצוינות, שבתקופה אחרת אין סיכוי שהיינו רואים את המספרים האלו. לא רק זה, גם אתם רואים פרסומים של אנשים שיש להם ממש מוטיבציה למכור את הדירה, ורואים את זה בפרסום שלהם. אוקיי? אני יכול להראות לכם, הנה, משהו שבמקרה ראיתי בפייסבוק מהאזור שלנו, למכירה דחופה במרכז הכרמל. אוקיי? אלו דברים שלא היו. מרכז הכרמל בחיים לא היו דירות במיליון שקל, ויש עוד המון 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 דוגמאות לדבר הזה, שבעצם אנשים יש להם מוטיבציה גבוהה למכור את הדירות. בכל אופן, אני לא מאמין ולא רואה מצב שכרגע נקודתית מחירי הנדלן יורדים. זה לא קורה. מה כן? פה ושם רואים ניצנים של עסקאות מאוד מאוד טובות. כמובן שאם בסופו של דבר זה יהיה איזשהו מבול של עסקאות במתחת למחיר השוק, זה כבר לא יהיה מתחת למחיר השוק. פעם מישהו אמר לי, תגיד, איך הייתי אצל מלווה משקיעים, והוא אומר לי, אני מביא רק מתחת למחיר השוק. אמרתי לו, אתה יודע, אם הוא מביא 100 עסקאות בשנה מתחת למחיר השוק, זה כבר לא מתחת למחיר השוק, זה מחיר השוק, כי מחיר השוק זה כמה שאנשים קונים. אז כרגע מחירי הנדלן לא יורדים, אבל יש עסקאות שהן ממש 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 טובות. אני תכף אראה לכם שתי עסקאות כאלה, ואפילו גם ננתח אותם, ומישהו ירצה לקנות אותם, אז יותר מבכיף. אוקיי? בכל אופן, זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה שהמוכרים יותר פתוחים למשא ומתן בתקופה הזאת. למה? כי הם יותר משקיעים על כל שיחת טלפון. ברגע שאנחנו נתקשר לאנשים שמוכרים את הדירה, אם פעם היה להם איזה 10 טלפונים ביום, היום יהיה להם טלפון אולי פעם באיזה 3-4-5 ימים, הם יותר ישקיעו בשיחה, הם יותר ישקיעו באנשים, וגם המשקיעים עצמם הם משקיעים שהם יותר מתוחכמים. אלו משקיעים שהם יודעים שזה זמן טוב לקנות דירה, והם מוכנים להקדיש זמן וללכת למרות המצב והכל. אני יכול לספר לכם שיש לנו משקיע שהוא ביחידת עוקץ, לא פגשתי אותו מעולם, והוא קנה דירה דרך סרטון וידאו, אמר לי, תשמע, אני חייב לקנות דירה בזמן המלחמה, ובאמת מצאנו דירה שהיא פחות 100,000 שקל פחות בגלל התקופה. אז זה ככה בגדול. חברים, אני רוצה ככה לענות על השאלות ששאלתם, ומי שיש לו שאלות אז אתם מוזמנים לשאול בקבוצה, ואחר כך אני רוצה גם להראות לכם את השתי עסקאות בשביל שתבינו על מה מדובר. אז ככה, שואלת אותי אורלי, האם הריבית תרד? ואם כן, אז איך זה ישפיע? אז ככה, קודם כל אי אפשר לדעת, אני גם לא באתי עם כדור בדולח לוובינר הזה, אבל אני צופה שהריבית כנראה תרד. אני באמת חושב שצריך להקדים את הדיון על הריבית כדי להוריד אותה ולהקל יותר על אנשים בכל הנושא של ההלוואות והמשכנתאות שלהם, וברגע שהדבר הזה יקרה, אז באמת זה יטיס עוד יותר מהר את מחירי הנדלן. עוד שואלו אותי פה, האם כדאי לשדרג, כאילו לשדרג השקעה? אז ככה, התחלתי לענות על זה מקודם ואז עברתי נושא, יש לי קצת בעיות קשב. אז ככה, תמיד שווה לשדרג השקעה בתקופה שכזאת. למה? כי אם אנחנו עכשיו נשדרג השקעה, כנראה זה אומר שאנחנו רוצים למכור דירה, נניח סתם, ב-700,000 שקל, ולקנות דירה בנניח 800,000 שקל, אוקיי? ככה אנחנו בעצם משדרגים את ההשקעה. עכשיו, למה זה זמן טוב? כי אם מחירי הנדלן, ואני יודע שאולי אתם קצת סקפטיים ולא תאמינו לי, כמו שהיה בקורונה, אבל בסוף זה באמת קרה, אבל נניח במחירי הנדלן יעלו ב-20%. אז הדירה של ה-700,000 תעלה ב-20%, היא תגיע ל-740, נכון? כי כאילו אמרנו, אחרי המלחמה המחירים יעלו, אולי כדאי לחכות. אבל, ויש פה אבל גדול, הדירה של ה-800,000 שנקנה, היא גם תעלה ב-20%, וה-20% של ה-800,000 זה 160,000 שקל. אוקיי? ולכן כדאי לשדרג עכשיו דירות, כי אם אנחנו הולכים על דירה משודרגת יותר, יקרה יותר, אז הפער הזה של ה-20% יהיה לטובת הדירה היקרה, וזה יהיה גבוה יותר, ולכן כדאי לקנות. טוב, אם יש מציאות עכשיו, אז כן, יש, לא בכמויות יותר מדי גבוהות, אבל יש מציאות. למה אנשים מורידים במחיר? דיברנו על זה, מכיוון שיש motivated seller, ולכן זה, אוקיי, שואל אותי פה רמי, איך אני יודע בעצם לגבי עסקת נדלן שהיא טובה? איך אני יודע מה עסקת נדלן טובה? אז ככה, עסקת נדלן טובה, איך שאני רואה את זה, זה עסקת נדלן שבעצם מתקיימים בה כמה דברים. הדבר הראשון שמתקיים בעסקת נדלן טובה, זה לדעת שאנחנו קונים טוב. תכף אנחנו נדבר על זה ונראה גם איך אנחנו עושים את זה. עסקת נדלן טובה זה אומר שאם מחירי הנדלן באותו אזור הם 900,000 שקל, אנחנו נקנה את הדירה ב-800,000 שקל. זו עסקת נדלן טובה, זה הצעד הראשון לעסקת נדלן טובה, וכרגע יש סנוניות של זה. אנחנו עובדים בחיפה, אז אני מכיר בחיפה, אבל אני מניח שזה קיים בכל מקום. אז אמרנו קודם כל, זה קנייה טובה. הדבר השני, זה שאנחנו רוצים לקנות דירה, ואנחנו יודעים שאנחנו נזכיר את הדירה יחסית מאוד מאוד מהר. זו עסקת נדלן טובה. איך אני יכול לדעת אם אני אזכיר את הדירה מאוד מאוד מהר? לא בעיה לדעת. אם אתם רוצים נניח לקנות דירה ברחוב ארלוזורוב בחיפה, ותכף תבינו למה אני אומר את הרחוב הזה, אתם יכולים לחפש ביד שתיים לראות ברחוב ארלוזורוב, לראות מי מוכרים, להתקשר אליהם, לשאול. אנחנו עושים את זה הרבה, פעם הייתי עושה את זה הרבה, עכשיו אני כבר יודע, אבל בגדול פעם הייתי עושה את זה הרבה, מתקשר למוכר שהוא משקיע, הייתי אומר לו אם אפשר לשאול אותו איזה כמה שאלות, שאני רוצה לקנות דירה באזור הזה, האם קל להזכיר את הדירות, כן או לא, וכמובן אפשר להיעזר גם במתווכים, בשאלות וגם ככה לדעת. זו הדרך השנייה. הדרך השלישית, לעשות עסקת נדלן טובה, זה להביא משכנתה שהיא תהיה משכנתה טובה. תראו חברים, אני בתחילת הדרך שלי חשבתי שיועץ משכנתה, ואני לא כזה ואני לא מתיימר להיות כזה, חשבתי שיועץ משכנתה זה משהו שהוא מאוד מאוד מיותר. למה? מכיוון שאמרתי במקום שאני אעביר את החומר לבנק, אני מעביר את זה ליועץ משכנתה שמעביר את זה לבנק. אבל זה ממש לא ככה, והתפקיד של היועץ משכנתה זה לא להעביר את החומר ממני לבנק והוא לא צינור, לא. יועץ משכנתה טוב זה יועץ משכנתה שלוקח את כל הנתונים של הבנק ועושה מכרז בין הבנקים, והוא יודע להביא את הריביות ואת המסלולים הכי טובים. ומספיק שאותו יועץ משכנתה חוסך לי ב-100 שקל בחודש, בסך הכל 100 שקל בחודש, זה 1,200 שקל שנתי, וזה יוצא ל-30 שנה מעל 30,000 שקל חיסכון. אז נכון, יועץ משכנתה עולה 6,000 שקל, אבל הוא חוסך 30,000 שקל. ברשימה של האקסל אתם תראו את ה-6,000 שקל, אבל אתם לא תראו את החיסכון הזה. זאת אומרת שתדמיינו מצב שהיועץ משכנתה עולה 6, חוסך 30, אז זה בערך רווח של 24,000 שקלים. אז זה לגבי עסקת נדלן טובה. והדבר האחרון כדי לזהות עסקת נדלן טובה, זה בעצם עליית מחירים, זה לדעת איך יש עליית מחירים. תכף אנחנו נראה גם איך בודקים את הדבר הזה. עליית מחירים טובה, זה אומר שאני קונה, ודרך אגב זה הכסף המשמעותי. הכסף המשמעותי זה לא השכירות, רוב המשקיעים מסתכלים על השכירות, זה באמת הכסף הקטן. דירה שעושה 2,500 שקל לחודש, 30,000 שקל בשנה, דירה כזאת יכולה בעליית ערך לעשות את זה באיזה חודשיים בסך הכל, אולי אפילו פחות מזה. זה הכסף המשמעותי. ולכן חשוב לדעת לגבי עסקת נדל"ן. תראו חברים, אני רוצה להציג לכם, כמו שהבטחתי, אני לא יודע כבר אם נספיק, כי נשאר לנו עוד 20 דקות, אז אם יש לכם שאלות נוספות תשאלו, ואם לא, אני רוצה להציג לכם שתי עסקאות נדל"ן מדהימות. אני רגע אחבר את זה גם ל... אני אחבר לכם את המסך פה לוואטסאפ שנייה, ואז אתם תוכלו לראות על מה מדובר, ואני אציג גם את המספרים פה, ואני אראה לכם איך אפשר לנתח עסקת נדל"ן, בכלל גם לא קשורה אליהם. אז שנייה רגע, אני רק אביא פה איזה משהו של הכבל של המחשב, כי אני רואה שלא זה, והבטריה קצת מתקצרת, ובינתיים אני אתחבר גם לוואטסאפ ואני אראה לכם, אז שנייה רגע. אז ככה, אני אתחבר שנייה כדי שנוכל לראות על מה מדובר. אופה, יפה. טוב. טוב, אז ככה. זו העסקה הראשונה, שלחתי אותה לעצמי. בוא נראה שזה עובד. טוב. אז ככה, חברים. אמרנו שעסקת נדל"ן טובה צריכה לעלות על ארבעת הפרמטרים האלו. אז ככה, אני רוצה לספר לכם על עסקת נדל"ן, דירה, במחיר מצחיק, בדיחה של 800 אלף שקל, דירה עם גינה. ברחוב ארלוזורוב, דרך אגב עוד משהו שקורה בתקופה הזאת זה שאנשים מוכרים דירות בכלל לא קשור ליד 2, זאת אומרת שאני אתן לכם את כל הפרטים של הדירה אבל אתם לא תמצאו אותה ביד 2, גם את הדירה השנייה, כי הסחר האמיתי בין הדירות זה שהן אפילו לא מצליחות להגיע ליד 2. אז ככה, זו הדירה עצמה, אני אשים את זה רק על מיוט, שלא יהיה רעש. זו הדירה עצמה. אני זז קצת מהר, אבל הדירה עצמה כרגע מוזכרת. זו דירת שלושה חדרים, שהיא נראית מדהים. תכף אתם תראו, זה המחסן, אז זה לא זה. אבל תראו איזה יופי הדירה נראית. הדירה עצמה זה המקלחת שירותים. זו דירה שימים כתיקונם הייתה נמכרת ב-900-920, זה הכל פרקט פה על הרצפה. זו דירה שנמצאת 3 דקות נסיעה מהטכניון. כל הרהיטים, הכל חדש לגמרי, יש שם דייר של 4 שנים. בחוץ יש דק, יש דשא סינתטי. אוקיי? זו הדירה. זו דירה שאפשר לסגור עליה ב-800 אלף שקל, כאשר אם נעשה חיפוש על הדירה הזאת, תראו את כל התאורה והכל, באמת דירה ממש מהממת, אם נעשה את החיפוש וננתח את העסקה באזור, אנחנו נראה שמחירי הנדלן הם הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שזה. זאת אומרת שאם אנחנו נניח סתם, הנה שיטה איך אפשר לנתח עסקה, אז יש כל מיני אתרים שאנחנו יכולים להיכנס, אחד האתרים זה מדלן, אנחנו נכנסים לאתר מדלן, אנחנו עושים בדיקת כתובת, אנחנו עושים רחוב ארלוזורוב, אגב אתר נוסף זה אתר גובמאפ, ארלוזורוב 120 אם אני לא טועה, או 118 משהו כזה, חיפה, אוקיי? ומה שאנחנו עושים, רואים זה שכונת הדר עליון בחיפה, אוקיי? ואנחנו רואים פה את המספרים, אוקיי? תסתכלו שעסקה של 3 חדרים נמכרה פה ב-950, טוב, זה שנת 2000, וואו, זה בשנת 2016. ואם אני מסתכל פה בשנת 2023, זאת שני חדרים. אנחנו רואים את המחירים של זה, זה דירה של דירת שני חדרים, 24 מטר. הדירה הספציפית הזאת זה דירה של 62 מטר. זאת אומרת שאנחנו רואים שכל המספרים פה הם הרבה יותר גבוהים מה-800 אלף שקל שאנחנו קונים. יכול להיות שגם במאני טיים אפשר יהיה להוריד עוד איזה עשירייה או איזה משהו כזה. אוקיי? אלה המספרים. אוקיי? הנה יש פה דירה, זאת דירה קטנה יותר של 2.5 חדרים. נמכרה ב-640 אלף שקל. אבל פה המחירים הם... טוב, זה כבר במספרים הנמוכים. וואי, זה בכלל המספרים הנמוכים. אוקיי, סליחה. אז גם היא נמכרת בזול, וגם יש במספרים הנמוכים בארלוזורוב דירות שהן יותר יקרות, בסדר? ארלוזורוב זה רחוב בחיפה, שככל שאנחנו עולים במספרים, המחיר הולך ועולה, כי זה מתקרב לטכניון. אז פה אנחנו בכלל מסתכלים על ארלוזורוב, ארלוזורוב 40, 20, 60, שהם מרוחקים חצי קילומטר למטה. זו דרך אחת לבדוק את העסקאות. אם יבוא שמאי ויעריך את הדירה הזאת, הוא יעריך אותה בסדר גודל של 930 אלף שקל בקלות. זאת אומרת שאם לא המלחמה, הבנתי שזה זה מישהו שמשקיע שיש לו עסק בצפון או משהו כזה שקשור לרכבים, חייב למכור את הדירה, ולכן המחיר הוא גם בהתאם, אוקיי? זו דירה שאפשר, היא כרגע מוזכרת בנמוך, בגלל שהדייר שגר שם הוא זה שעשה את השיפוץ, אבל זו דירה שאפשר להזכיר אותה בסדר גודל של 3,000 שקל. זאת אומרת שאם אני רוצה לעשות חישוב תשואה כפול 12 תשלומים, לחלק ל-800 אלף שקל, אנחנו מדברים פה על אחלה תשואה, של שנייה, בוא נראה, 3,000 כפול 12 תשלומים לחלק ל-800 אלף, וזה תשואה רגילה של 4.5%, ועשיתי את זה כאילו אתם קונים את זה במזומן, זאת אומרת שכדי לקנות את הדירה הזאת, מי שרוצה, כאילו מי שקונה, יקנה את הדירה הזאת, מספיק שהוא יביא 200 אלף שקל כדי לקנות את הדירה. וגם אם אין 200 אלף שקל, לא נורא, לא צריך, אפשר גם ב-100 אלף שקל, הלוואה של 100 נוספים ו-600 אלף שקל של משכנתה. אז זו הזדמנות לדירה ראשונה. הבאתי לכם פה את הדירות בשביל שתבינו עד כמה יש הזדמנויות. הזדמנות נוספת, דירה זולה, גם כן, האמת שאני בשוק מהמחיר, 670 אלף שקל, זה דירה שאם לא המלחמה נמכרת באיזה משהו בסביבות פחות 100-120 אלף שקל יותר, שאם אתם מסתכלים באחוזים, זה סדר גודל של 20%. זו הדירה עצמה, הדירה מושכרת ב-2,000 שקל אם אני לא טועה או משהו כזה, הדירה עצמה היא קטנה, שני חדרים ברחוב שנקרא רחוב בצלאל, זו הדירה, דירת שני חדרים, 2.5 חדרים, זה המטבח, הדירה עצמה היא דירת קרקע, אוקיי, זה המשקיעים שלנו שבאו לראות את הדירה, מקלחת, שירותים, זה החדר שינה, זו הדירה. שתבינו שכדי לקנות את הדירה הזאת, מספיק לנו 675 אלף שקלים, ואם זו דירה ראשונה, אז ההון העצמי שנדרש להביא פה, זה איזה סדר גודל של משהו בסביבות, רגע, אני אראה את המספר המדויק, 168 אלף שקלים, זה ההון העצמי. זאת אומרת שגם אם אין לכם את זה, אתם יכולים להביא חצי בהלוואה וחצי 84 אלף שקל ואתם קונים דירה ועוד 84 אלף שקל בהלוואה, ואת השאר אתם לוקחים במשכנתא. גם הדירה הזאת היא תעשה סדר גודל של משהו בסביבות ה-4%. אם אתם רוצים לדעת נתונים יותר זה, הנה גם נלמד על האתר האחר שנקרא GovMap, ככה על הדרך גם תראו איך מנתחים את העסקה. אתר GovMap זה אתר נורא דומה למדלן, והוא מביא לנו את כל העסקאות נדלן שיש. איך שאנחנו נכנסים, אנחנו נכנסים פה לשכבות, אנחנו מחפשים עסקאות נדלן, הדירה עצמה נמצאת ברחוב בצלאל, בצלאל 9 חיפה, גם הדירה הזאת לא נמצאת באינטרנט. בגדול, איך שאנחנו מגיעים לדירה הזאת, אתם רואים, זה רחוב בצלאל, אנחנו נכנסים לזה, ואנחנו רואים, שימו לב, יש פה דירה של, רגע, איפה זה? לא, זה לא בבניין הזה, בואו נרד רגע, תשימו לב מה היו המחירים בשנת 2019-18, תראו, 500 אלף, פה דירת שני חדרים נמכרה ב-725 אלף, בשנת 2014, נמכרה דירה ב-645 אלף, כן? זה המחיר עכשיו, בסדר? אני מניח שאם נביא שמאי, יהיה לפחות סדר גודל של 750-800. אם אנחנו הולכים עוד אחורה בזמן, תראו פעם מה היו המחירים. למה אני מראה את הדבר הזה? אני מראה את הדבר הזה מסיבה פשוטה, לא בשביל להרגיז אנשים או איזה משהו כזה, אלא בשביל שאנשים יראו את פוטנציאל עליית המחיר. אמרנו שקנייה טובה עושים, קונים טוב, משכנתה טובה, מזכירים טוב, אני מכיר את האזורים האלה, מזכירים טוב, וכמובן עליית מחירים. אתם יכולים לדעת על עליית מחירים, תראו דירת שלושה חדרים נמכרה שם בזמנו ב-370 אלף, תראו מה זה. דירת שני חדרים כזאת, אם הייתם באים לדירה הזאת לפני 12-13 שנים, הייתם קונים אותה בפחות משליש מחיר, תראו עד כמה המחירים עלו. זה ככה בגדול. רגע שנייה, נוריד את הזה. אוקיי. טוב. וואלה, הספקתי. 50 דקות. זהו חברים, תראו. בגדול נעשה סיכום, ואני רואה שעוד רושמים לי בפרטי, אני אשמח אם זה יהיה בקבוצה. בכל זאת. אי אפשר להיכנס לוויבינר בחול, טוב אני מצטער, אבל בכל מקרה תהיה הקלטה ואנשים יוכלו לראות ולצפות. נכון, מישהו פה אומר לי לגבי החישוב של המשכנתא, של התשואה, שזה לא בדיוק כזה, וזה באמת נכון. חישוב של תשואה זה לא בדיוק ככה, רוב האנשים מחשבים תשואה בצורה הזאת, לוקחים את השכירות, ומכפילים ב-12 חודשים ומחלקים בהשקעה, אבל זה באמת לא נכון. בגדול צריך לעשות את זה, כמה רווח נשאר לי מדי חודש, אוקיי? ואני מחלק את זה בהון העצמי שהבאתי. זאת אומרת שהחלוקה אמורה להיות לא ל-800 אלף אלא ל-200 אלף, כי אמרנו שאנחנו קונים משכנתא וזה ההון העצמי שנביא, אוקיי? אז זה בעצם 3,000 שקל בחודש פחות מרכיב הריבית שיש למשכנתא, כי זה כסף שהולך לפח, כפול 12, ככה בעצם מחשבים את המשכנתא. אם תעשו את המשכנתא לפי השיטה הזאת, אתם תראו שהדירה הזאת היא עושה מעל 8, אפילו 9%, לא כולל עליית ערך. עכשיו תראו, כשאתם קונים דירה, אתם מרוויחים מכמה דברים. א', אתם מרוויחים מזה שאתם קונים בזול, ב', אתם מרוויחים מזה אם יש תזרים חיובי מעל השכירות, ג', אתם מרוויחים מזה שהמשכנתא קטנה במהלך השנים. אם בתחילת הדרך אנחנו חייבים 600 אלף שקל למשכנתא, נניח בעוד 15 שנה אנחנו כבר חייבים 300 אלף, אוקיי? זה הדבר השלישי. והדבר הרביעי זה עליית המחירים. בסדר? אז ככה מחשבים תשואה בצורה אמיתית. אם תעשו את החישוב הזה, נכון, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לריביות והכל, למרות שאפשר לראות את זה באתרים של הבנק, להגיע למרכיב הריבית, אז בכל זאת, אבל ככה, ככה מחשבים את זה. זהו, חברים. תראו, אנחנו כל איזה 10 ימים עושים וובינר חדש ונותנים עוד תוכן ועוד ערך, ואני באמת מנסה לתמצת את הכל לשעה כדי לא לחפור ולא כלום. מישהו שאל אותי אם הדירות למכירה, אז התשובה היא כן, הדירות הן למכירה, מי שרוצה. סיפרתי על הדירות, אם תרצו אני תשאירו פרטים, אני אשלח לכם טופס כזה שתוכלו למלות וקבלו פרטים על תהליך הליווי שלנו. אני מודה שבלי שום קשר, גם אם לא תקנו איתנו בהכל, אל תצפו לעשרות עסקאות כאלה ושתבחרו שוק ותגיעו לעשרות עסקאות שהן יהיו מדהימות והכל, לא. זה לא קורה עדיין, יש טפטופים של עסקאות שהן טובות, צריך לדעת לתפוס אותן וצריך לדעת להביא את הדירות האלה. בחלק גדול מהמקרים משקיע עצמו שזה לא עבודה שלו, קצת יותר קשה למצוא את הדירות האלה, כי נניח הדירות האלה לא היו מופיעות, הן לא מופיעות ביד שתיים, והמשקיע בחיים לא היה מגיע אליהם. אז תראו איך אפשר בכל זאת להגיע לזה, כי לפעמים אנשים עושים חישוב, רגע, אני אשלם למטווח או למשקיעים, אבל אז יהיה לי עוד הוצאה. נכון, זה יהיה עוד הוצאה, אבל כמו יועץ משכנתא, תוזיל את הדירה, כי אפשר להגיע אולי לדירה הזאת ב-900,000 שקל, ולא יהיה ליווי משקיעים או מטווח, אבל זה לא יהיה 800,000 שקל. אז זה לגבי זה. אז אני מיד שולח לכם חברים, איזה יופי, כבר רושמים לי. אתם יכולים לשלוח לי בפרטי הודעה, אני זה שמנהל את הקבוצה, או אני אשלח לכם טופס כזה, תמלאו את השם ואת הפרטים, ונדבר איתכם על יותר לעומק, או על הדירות, או בכלל בגדול על תהליך הליווי שלנו. חברים, אני רוצה באמת לומר לכם תודה שבאתם והקשבתם, ואני מקווה שקיבלתם כלים. בתקופה שכזאת זה באמת מוזר אולי לשמוע אנשים שאומרים, בוא'נה, לאנשים אין כסף. לפעמים אני רואה תגובות בפייסבוק, אין לי, אנשים אין להם כסף לרכב, לפה, לשם, לדלק, איך יקנו דירות, ובכל זאת אנשים קונים, אחוז הגירושים, אחוז הילודה, אצלי שבוע שעבר, אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט שלנו, אצלנו שבוע שעבר, רוני מזרחי, יושב ראש נשיא איגוד הקבלנים, שאומר שבכל שנה צריך לבנות 200,000 דירות, 200,000. זה כל שנה צריך לבנות את העיר חולון מחדש, יש בה 200,000 איש. השנה בנו 30,000. תוסיפו לזה שאין לנו את הבני דודים שלנו מיהודה ושומרון, שהם לא באים לבנות ויש מחסור, ולכן העבודות נעצרו. תוסיפו את זה שכל האנשים שלא קונים עכשיו, בעצם זה ביקושים שהם לא, הם לא קטנים, הם רק גדלים, והם לא באים לידי מימוש כמו שקרה בקורונה, והרי לכם עליות מחירים. זהו חברים, תודה רבה לכם, שמעוניין תשלחו לי הודעה בפרטי, או שאני אשלח לכם לינק ותמלאו את הפרטים, שיהיה לנו נדע ימים שקטים אלו, ואנחנו נשתמע בוובינר הבא. תודה רבה לכם.